בעזרת השם טוב ושבת שמח להערב. ברשותכם נעסוק היום באופן כללי בחודש שבט. מתוך העיסוק הזה בעזרת השם נגיע גם כן לעניין ארץ ישראל, כי זה הנושא שלנו, ובחרתי בנושא שהוא הקדושה שבטבע, קדושתה של ארץ ישראל. מכיוון שטוב ושבט בצורה הנוכחית שאנחנו מכירים אותה היום, כלומר בצורה שאנחנו חוגגים את ט"ו בשבט היום, זה דבר שחידשו חכמי הקבלה, חכמי הסוד, לפני כ-400 שנה. לפני זה לא היו חוגגים את ט"ו בשבט ולא היו מכירים את העניין שאנחנו עושים היום, כלומר רק אנשים מיוחדים שידעו להעריך את הגנוז בתוך היום הזה. והעובדה שכשיוצאים לשטח לא רואים כלום. אין פירות ולא אפילו פרחים על העצין עדיין. אז מה אנחנו חוגגים בעצם? מי שרואה את התהליך בגנוז, הוא יודע שהתהליך מתחיל אפילו לפני שרואים אותו באופן ברור. וזה הסוד בעצם של ט"ו בשבט, כפי שאנחנו היום חוגגים אותו, למרות שאנחנו לא יודעים. אבל הכל בנוי על פי חכמי הסוד, שבאו והחדירו במודעות הרחבה את העניין כפי שאנחנו מכירים אותו היום. לכן רציתי גם כן להתעסק בכמה ספרים שהם יותר פנימיים לצורך העניין. בספר יצירה כתוב שמזלו של חודש שבט הוא מזל דלי. דלי. אנחנו יודעים שהעולם מחולק גם כן לפי מזלות. ככה כתוב לנו אברהם אבינו, עליו השלום, שמיוחס לו ספר היצירה. ובשם הרב היי גאון ז"ל והראב"ד ז"ל, וכן בספר יערות דבש, חלק א', דרוש ג', נאמר כי מזל דלי הוא מזלם של ישראל. יפה, אם מזל דלי הוא מזלם של ישראל, אנחנו בחודש של המזל של ישראל. כלומר, החודש השייך לאפשרות חזקה מאוד לעם ישראל, למרות שהחודש הזה לפי חכמי הסוד נגנב, נחטף לנו. והוא שייך לאסף, אנחנו אמורים לחזור לחודש הזה, לבניין החודש הזה, כי הוא שייך לנו במהות, הוא מזלם של ישראל. למה מזל דלי? מה הקשר? כדוגמת הדלי השואב מים מן הבאר, כך הוא הזמן הנכון בשנה לשאוב מימי התורה. יש לנו חודש מיוחד שמזלו דלי, והדלי חייב לחדור לעומק האדמה, אל תוך הבאר, כדי לבאר. כלומר, בזה התעסקו אבותינו, בחפירת בארות. והפלישתים דאז, או דהיום, עסוקים בסתימת הבארות. אנחנו פותחים והם סותמים. אנחנו הולכים לעומק האדמה ומשם מוציאים את המים. אנחנו מבינים שהאדמה היא לא דבר שחוצץ, אלא דבר שצריך להעמיק בו כדי למצוא את המים, את התוכן. אז אנחנו לומדים על חודש שבט, בגלל שיש לנו עניין ללמוד את הדברים בעיתם. אנחנו לא יכולים להתעלם מהמציאות האקטואלית. והתורה מחייבת אותי ללמוד עניינים של חג בחג. הלכות פסח בפסח. העניינים הקשורים לט"ו בשבט, אני לא יכול לעבור לסדר היום, עוד יום עבר. אני חייב להבין, לדלות, כמו מזל דלי, מאנרגיית החודש, את כל הפוטנציאל שגנוז בתוך החודש הזה. אינפורמציה נוספת, חשובה מאוד, שקשורה למה שאמרנו עכשיו. כתוב בספר דברים, פרק א', פסוק ג', ויהי ב-40 שנה, ב-12 חודש, ב-1 לחודש, מה זה ה-12? 11. ב-1 לחודש, ראש חודש 11. ראש חודש שבט. מה קרה בראש חודש שבט? דיבר משה אל בני ישראל ככל אשר ציווה השם אותו עליהם. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בראש חודש שבט, ומשה רבנו, לא פחות ולא יותר, מתחיל לדבר ולומר את ספר דברים. מה זה ספר דברים? התורה בארץ. הקשר של כל מה שהיה עד כאן, שהיה רוחני, בראשית שמות ויקרא במדבר, עכשיו הופך להיות דבר ממשי, דברים. כשמם כן הם, דברים. ממשיות, מוחשיות. יוצא מפסוק זה, שקיים קשר מהותי בין חודש שבט, לבין החלק הנקרא משנה תורה, שהוא ספר דברים המבטא את עניין התורה בארץ. מתי התורה השייכת באמת לארץ ישראל התחילה להיאמר מפיו של משה רבנו? בחודש שבט, בראש חודש שבט. היינו אומרים לפי שיטת בית שמאי. כלומר, ספר דברים קשור לארץ ישראל, והוא נאמר בחודש שמזלו מזלם של ישראל. והרמב"ן ביאר שמשה דיבר שם בלשון נוכח, משום שפיו היה כפי השכינה. זאת אומרת, לא משה רבנו מדבר בעצמו חז ושלום, אלא הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו של משה רבנו, והדיבור של משה הוא בעצם הדיבור האלוהי. נביא. והדיבור האלוהי מתחיל בעצם לדבר על התורה כשקשורה לארץ ישראל בראש חודש שבט. לפי זה נראה לומר שיש למשנה תורה ערך של חידוש מתן תורה. הרי איך מתחיל ספר משנה תורה? אלה הדברים. ואומרים חז"ל, כל מקום שכתוב אלה פסל את הראשונים. אז מה, בראשית שמות ויקרא במדבר זהו, נגמר? זה פסול? הרי לא כתוב ואלה עם וו החיבור. יש לנו כאן חידוש מיוחד שמתחיל באלה הדברים, ואומר לנו בעצם שעכשיו אנחנו בזן חדש של אנשים, בסגנון חדש של התורה, תורה שמתלבשת בחומריותה של ארץ ישראל, ולא תורה שתלושה מארץ ישראל כפי שהייתה עד עכשיו, עד הזמן הזה. כלומר, יש לנו פה מתן תורה מספר שניים. מתן תורה מספר שניים. התורה הראשונה ניתנה בפרשת יתרו, שדרך אגב גם אותה אנחנו קוראים בחודש שבט, תכף נראה. ומתן תורה מספר שתיים, משנה תורה, גם כן בחודש שבט ממש, בראש חודש. אם כן, צריך להבין את מהות חודש שבט, שדווקא בו הייתה נתינה מחודשת של התורה, משנה תורה, השייכת לדור הנכנס לארץ ישראל. וכן צריך להבין השייכות של כל זה למזל דלי. עוד אינפורמציה חשובה ביותר, יתרה מזאת, בחודש שבט אנחנו קוראים בתורה את הפרשיות בו בשלח יתרו משפטים. על מה זה מדבר שם? אשר עיקר בהן הוא עניין יציאת מצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה. וכל זה נאמר מתי? בזמן חודש שבט. זה לא סתם שחז"ל כיוונו שהדברים האלה יאמרו באותו חודש. זאת אומרת שחודש שבט יש לו סגולה גם כן של מה שקורה בפרשת בו. של מה שקורה בפרשת ושלח, כלומר יציאת מצרים. אני יכול בחודש שבט לצאת גם כן ממצרים. אני יכול בחודש שבט פרשת יתרו לקבל את התורה. וכו' וכו' וכו'. כל מה שנאמר בחודש הזה קשור למהותו הפנימית של החודש. משמע שגם כאן יש לימוד גדול עבורנו. אז אנחנו נתחיל ברשותכם במזל דלי שבו התחלנו. מה העניין? כן. כן. אתה שואל על העניין של אין מזל לישראל. כן? ולמרות זאת אנחנו רואים שיש, כן, כי היא חוכמתכם ובינתכם בין העמין, אומרת הגמרא במסכת שבת עין ה', ומה היא חוכמתכם ובינתכם? הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. אז הדברים סותרים לכאורה. מצד אחד אתה אומר אין מזל לישראל, מצד שני אתה רואה שיש מזלות. האומנם נכון, אין מזל לישראל, אבל בתנאי שישראל נמצאים במדרגה עליונה. כשעם ישראל בעצם שולט, הוא במעמד, במדרגה של אברהם אבינו, שנאמר בו ויוצא אותו החוצה, והבטנה השמיימה, זאת אומרת שהבטה זה ממעלה למטה, אבל בשביל זה צריך לצאת. צריך לצאת החוצה. זה לא בגלל שיש מזלות. מה זה מזל בעצם? איך המזל פועל? המזלות זה כמו פילטר. מסנן שדרכו עובר האור האלוהי כביכול ומגיע לעולם שלנו בצורה מיוחדת, בגוון מיוחד שמתאים לאותו חודש שאנחנו נמצאים בו. כלומר, יש אינפורמציה למשל בחודש שבט של מזל דלי. זאת אומרת שהאור האלוהי שיורד ומתגלה בעולם שלנו בחודש הזה אומר לי, תתנהג כמו הדלי. אני מתרגם לכם בפשטות. תעשה מה שהדלי אומר לך לעשות. כמובן שאם אתה יכול, אתה יכול לעלות הרבה יותר למעלה מזה. אבל זה חלק מהעולם, זה חלק מהזמן. אני לא עבד לזה, אבל אני יכול להשתמש בדבר הזה כדי להתעלות. וכאמור לאל, נראה שחודש שבט קשור ליסוד המים. הרי אני מדבר על דלי, כדי לדלות מים. כלומר, החודש אומר לי, לך תדלה מים. מה יש ביסוד המים שאני כל כך צריך ללכת לדלות מים בחודש שבט? שהוא היסוד הראשון מבין ארבעת היסודות. אמרתי לכם שאני קצת נכנס היום לרובד היותר פנימי, וכאן אנחנו נכנסים בעצם לארבעת היסודות שמהם בנוי כל העולם. ומי היסוד הראשון? כן, יש לנו מים, אש, רוח ואפר. כן, כמו שאומר כבודו, ארמה. המים הוא היסוד הראשון. ויסוד המים מיוחס למדרגת החוכמה שנמשלה למים. הוי כל צמא, לכו למים. כלומר, יש לנו אין מים אלא תורה. החוכמה האלוהית נמשלה למים. כלומר, המים זה יסוד ושורש לכל בניין. בעצם שורש לבריאה כולה. כמו שכתוב בבראשית, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. אתם יכולים להגיד לי באיזה פסוק כתוב שהקדוש ברוך הוא ברא את המים? לא כתוב. פתאום מופיעים לך המים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. איזה מים? מאיפה זה יצא? בינתיים שמעתי רק בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אולי זה כולל גם את המים? או שיסוד המים קיים? וכמובן הדברים עמוקים ואין המקום עכשיו לפתוח את זה. על כל פנים, הבסיס הוא בסיס של מים. והמים הוא יסוד עיקרי בכל הבריאה כולה. ואם החוכמה נמשלה למים, ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, כלומר החוכמה מתייחסת ומשתמשת ביסוד הזה שנקרא מים, לכן נקראת החוכמה בשם ראשית, ראשית חוכמה, וגילויה בעולם הוא סוד הגאולה. זה הנושא שלנו, הגאולה. ט"ו בשבט זה עניין של גאולה, אבל גאולה שעדיין לא נראית לעין. וזה הסוד שלה. הגאולה היא מתחילה בתהליך פנימי, ורק בניסן היא תופיע בתהליך חיצוני, בגילוי. אבל היא כבר מתחילה היום. כבר עכשיו זורם ומתחיל לזרום בעורכי העצים כל הכוח שמאפשר לעץ לגלות את הפירות בחודשי הקיץ. לא בכדי אנחנו קוראים על פרשיות הגאולה. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי חודש שבט גונז את הדבר הזה בתוכו. כל סוד הגאולה. רק אנחנו לא יודעים לעשות צירופים ולחבר בין הדברים. מצד אחד אנחנו בחודש שבט, מצד שני קוראים פרשיות כאלה, ואנחנו לא שמים לב שהדברים יש להם חיבור. הקדוש ברוך הוא מזווק זיווגים, לא רק בין איש לאישה. גם בין זמן לבין נושא. אז תשימו לב שחודש שבט הוא חודש מיוחד שהאינפורמציה הכללית, ועוד הרבה יותר מזה, רק אין לנו זמן, כן, נמצא, כל האינפורמציה הזאת נמצאת בתוך החודש הזה. מה זה רוח אלוהים מרחפת על פני המים בראשית הבריאה? אומרים חז"ל במדרש מיד, זהו רוחו של מלך המשיח. רוח אלוהים מרחפת על פני המים. זאת אומרת שהרוח האלוהית הזאת, שהיא נקראת רוחו של מלך המשיח, על מה היא מרחפת? על יסוד המים. עוד פעם, המים קשורים במהותם לסוד הגאולה. עליו, על היסוד הזה, רוחבת החוכמה האלוהית. מאיפה יצא משה רבנו הגואל הראשון? כי מן המים משיתיו. זאת אומרת שחודש שבט הוא בעצם עניין שקשור לגאולה, שאם אני יודע לדלות, אני מוצא את משה רבנו. אני מוצא את הגואל שגנוז בתוך המים, ואני צריך ללכת להעמיק, לחדור פנימה כדי לגלות את המשה. והוא יוצא ופועל את הגאולה. לכן נקרא משה, כי מן המים השיתיו. פרעו, שהוא הלאומת שבקדושה, מה עושה? הוא דואג מהמצב הזה. פרעו שהרגיש בסוד הדברים, רצה להחזיר את הגואל חזרה אל יסוד המים, לבטל את קיומו כביכול לפני הופעתו במציאות. אז מה הוא עושה? כל הבן הילוד, היאורת השליחו. תחזירו אותו למים. אל תלכו לדלות, כי משם תמצאו את הגואל. אומר לנו פרעה ברמז, אני מתנגד לקדושה. אתם אמורים ללכת ולמשות, לדלות את כוח החוכמה. ואותו פרעה הרשע, מה עושה? מחזיר את הנשמות האלה אל תוך היסוד המים, כדי שהנשמות האלה לא תצאנה בכלל לאוויר העולם. לחנוק אותם לפני התרקמות שלהם. וכאן ברשותכם אני נכנס לעניין עמוק מאוד בחסידות, לצורך העניין, כדי לחדד את העניין הזה שט"ו בשבט קשור באמת לתורת הסוד. אומרים לנו חז"ל, אני קצת יוצא מהטקסט אבל אתם יכולים לעקוב, שכל דבר שמתהווה בעולם הזה חייב לעבור שלושה שלבים. שלב ראשון, מחשבה. המחשבה היא בעצם נקראת אור. רעיון פנימי, גנוז. בסוף התהליך הרעיון הזה אמור להתבטא בחוץ. כדי להתבטא בחוץ, החלק החיצוני נקרא רקיע. כן? בניין. רוקע הארץ על המים זה עניין של בניין כבר. אבל בין האור הראשוני הזה לבין הרקיע, חייב שיהיה באמצע עוד פעם יסוד המים. אור, מים ורקיע. בכל רעיון. תינוק נמצא במוח האב. לפני שהוא עובר להיות בבטן הבן, האם, סליחה. במה הוא מתלבש אותו רעיון שנמצא בכוחו של האבא? ביסוד המים. וכשהוא נמצא ביסוד המים, הוא יכול להתחיל להיבנות בתוך הבטן של האמא ולצאת כבלד. עוד פעם, אור, מים ורקיע. ראשי תיבות, אמר. על זה אנחנו אומרים כל בוקר, תודה רבה, ברוך שאמר והיה עולם. ברוך אומר ועושה, זה ראשי תיבות. האמירה האלוהית היא לא אמירה באלמה, כמו שאני עכשיו אומר. יש כאן ראשי תיבות של שלוש מדרגות, אור, מים ורקיע, זה האמר הזה. סוד עצום. שוב פעם אנחנו חוזרים ליסוד המים, שהוא מתווך, שהוא מוליך, בין האור, בין הרעיון, לבין הביטוי. אני בפסקה השנייה באמצע. ונראה לנו שהמסר שמתגלה בחודש שבט הוא עניין היציאה מן הכוח אל הפועל. זה רבותיי יציאת מצרים. מה זה לצאת ממצרים? לצאת ממצרים זה לצאת מהרעיון שסוגר אותך בתוך רעיון ולא מאפשר לך שהרעיון הזה יתפוס לו רגליים, מציאות בשטח. זה סוד מצרים האמיתי. מצרים זה חבלה ברגליים. מצרים זה לתת לך לחשוב המון, אבל להיות סתום בבית האסורים של המחשבה. שלעולם חז ושלום המחשבה שלך לא תצא החוצה. זה כל העניין של מצרים. אומר האריזל, שמצרים זה כמו ראש. והמחשבה שבתוך הראש זה ישראל. וישראל אמורים לצאת ממצרים, לצאת מהראש ולזרום דרך הגוף עד שמגיעים אל הרגליים, אל הביצוע. כאן, לענייננו, להיכנס לארץ ישראל. אם אתה לא עושה את הדבר הזה, אתה נשאר בתוך הראש, בתוך המחשבה העיגולית, אתה שם אסור לעולם. אומר הארי הקדוש, וכל מחשבה שמנסה לצאת מהראש המצרי הזה, שם אוחז אותו ביציאה, בעורף, נמצא פרעו, אותיות עורף. פרעו לא נותן למחשבה שלך לצאת, הוא תופס אותך ביציאה, לפתח חטאת רובץ. ואם תאמר, אולי ימצא לי כביש עוקף, כמו שאנחנו נוהגים לעשות היום, כדי לעקוב בעיות, ולא לטפל בהם ברצינות. אומר לך אריזה, לא, גם לפרעו שהוא בעורף, אתה הרי אמור לעבור דרך הצבא, זה מקום צר. אז יש לך פה את צר הטבחים, את צר המשקים ואת צר האופים. אתה לא יכול לצאת ממצרים. פרעו יש לו שרים שחונקים אותך בצוואר, תופסים אותך במקום הצר הזה, כדי שלא תגיע מהראש של הגוף. רבותיי, יש פה רעיון נפלא ביותר. כשעם ישראל חי את היהדות שלו, ברוחניות בלבד ולא יודע לשתף את החומר, את ההגעה לרגליים, הוא נמצא במצרים. זאת הגלות הגדולה ביותר. ולכן חטא מרגלים נקרא מרגלים. יש להם בעיות עם הרגליים. יש להם בעיות להגיע לארץ ישראל ולחיות את הדברים באופן הכי בסיסי, הכי פשוט בחומר. זה ראש שלא יודע לרדת לרגליים. זאת בעיה חמורה. יציאת מצרים, יש לה כיוון. להגיע לארץ ישראל. להגיע לחומר. כאן אנחנו אומרים בעצם שהתהליך הוא ממעלה למטה. מהכוח העליון אל הביצוע של אותו עניין. ולכן ארץ ישראל, למרות שאנחנו אומרים שאנחנו עולים לארץ, הסוד עכשיו מופיע, שהעלייה האמיתית היא היכולת לרדת ולבצע את הדברים במציאות. זאת העלייה. ואנחנו מגיעים לשורש של השיעור הקדושה שבטבע. מי מלמד אותנו את הדבר הזה? הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצבו. הקדוש ברוך הוא חכם, חוכמה אלוהית, פועלת, חיה, נושמת. ואנחנו אומרים, כולם בחוכמה עשית. מהי החוכמה האלוהית? עשייה. אתה לא יכול לדבר על חוכמה אם החוכמה שלך אינה פועלת. חוכמה בלבד אינה חוכמה. חוכמה שפועלת, חוכמה של עשייה, זאת החוכמה האמיתית. דוגמה, קודשא בריך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם. ברא עולם גשמי, מוחשי, עצים, אבנים. מה הוא צריך את כל העולם הזה? אלא יש כאן דוגמה של יציאה כביכול מהרעיון והגעה אל המעשה, אל המציאות. על זה אומר המדרש, אחרי השם תלכו ובו תדבקון. שואל המדרש בויקרא רבא כ"ה ג' וכי אפשר לבשר ודם לעלות לשמיים להידבק בשכינה? מה אתה אומר לי להידבק בקדוש ברוך הוא? איך אני יכול להידבק בקדוש ברוך הוא? מה זאת אומרת במציאות? על זה עונה המדרש, אלא מתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא, אלא במטע תחילה. אתה יודע מה עשה הקדוש ברוך הוא? נוטע עצים, נוטע גן בעדן. אין לו מה לעשות? הוא גנן? עדה הוא דכתיב, ואיתה השם אלוהים גן בעדן. וממשיך המדרש ומסיים, אף אתם, כשתיכנסו לארץ, לא תתעסקו אלא במתע תחילה, הדה הוא דכתיב, כי תבואו אל הארץ ונטעתם. איזה יופי. הקדוש ברוך הוא נותן לנו כאן חינוך מתחילת בריאתו של עולם, הוא כבר מתעסק במה שאנחנו אמורים להתעסק כשנגיע באמת לבצע את תכלית הבריאה. לעשות לו התברך דירה בתחתונים. במה? בזה שאנחנו ניטעים ונוטעים, כמו שהוא עשה כביכול בכבודו בעצמו. מדברי המדרש עולה הקשר החזק שבין עם ישראל לאדמת ארץ ישראל, כבר מראשית בריאת העולם. זה לא איזה דבר שהתחדש, לא ידענו מה לעשות, יצאנו ממצרים, הסתובבנו קצת במדבר, וטוב, נחפש מקום. לא, יש כבר יעד. לפני שיוצאים בפגישה הראשונה של הקדוש ברוך הוא עם משה רבנו בסנה, הוא כבר אומר לו לאן אני רוצה שתלך. אתה לא סתם יוצא. גם כן חינוך לחיים שלנו. אנחנו לא סתם בורחים מדברים. סור מרע. אתה גם צריך שיהיה לך כיוון בחיים. ללכת אל. לך לך מארצך, ממולדתך, מבית אביך, זה יציאה, אבל לאן? אל הארץ אשר הראיך. יש רק בריחה, לא. יש בריחה, יציאה ממקום, אבל יש הליכה אל. למה זה כל כך חשוב? כי זה מלמד אותנו גם כן לראות את הפן החיובי של הדברים. יש אנשים שכל חייהם הם בורחים ממדרגות מפריעות. לענייננו, בורחים ממצרים. אבל אף פעם הם לא הולכים לכיוון בונה ארץ ישראל. תדע לך שאתה צריך לשלב את זה בחיים שלך. לא רק לברוח מהרע, אלא ללכת אל הטוב. לראות את חצי הכוס המלאה. דרך אגב, זה ראשי תיבות חכם. חצי כוס מלאה. מי שחכם באמת, הוא לא רק בורח ממצבים, הוא גם הולך אל מצבים עליונים יותר. אומרת הגמרא ביבמות, כדי לסכם את מה שאמרנו, סמך ג', אדם שאין לו קרקע אינו אדם. עכשיו אנחנו מבינים למה. כי כל המהות של האדם זה הקרקע, זה לקרקע את עצמו ולבנות את מה שיש לו בראש כאן בעולם הזה. ולא בכדי גם האישה נקראת קרקע. האדם שלא נשוי לא מגלה שלמות בגלל אותו עניין. בגלל שאין לו ירידה אל המדרגה שמממשת את כל הפוטנציאל והרעיון שיש לו. אז הוא לא אדם. ובהרחבה ניתן לומר, עם שאין לו אדמה, שאין לו קרקע, גם הוא אינו עם. אותו דבר. לצערנו, הפסקנו להגדיר את עצמנו כעם. לא שומעים הרבה בחדשות עם ישראל, כן? הישראליות, הישראלים. אבל האויבים שלנו מסביב, בכל רעיון קטן ככל שיהיה, העם הפלסטיני, העם הזה, העם, 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 כל רגע, גנבו מאיתנו את הביטוי הזה של עם, למרות שאינם עם בכלל. אנחנו חייבים לחזור לזהות שלנו, להגדיר את עצמנו כעם ישראל. כלומר, סגולת החודש היא הסגולה המיוחדת לגלות את הקשר שבין הדברים העליונים, בין הרוח לבין הקדושה שבטבע, שהיא קדושת ארץ ישראל. ולכן כשהקדוש ברוך הוא מדבר עם משה רבנו, הוא מזכיר ארבע לשונות של גאולה ולשון חמישית. קודם כל אומר לו, אני השם והוצאתי אתכם. אחרי זה אומר לו, והצלתי אתכם מעבודתם. אחר כך, וגאלתי אתכם. ובסופו של דבר, ולקחתי אתכם. זה ארבע לשונות. ויש עדיין לשון חמישית, והבאתי אתכם אל הארץ. כלומר, זה לא מספיק. אמנם הדבר הראשון, להפתעתנו זה לא גאולה, אלא יציאה. מי שלא יוצא, לא יכול להיגאל. תשימו לב, אנחנו מתבלבלים, אנחנו חושבים שהגאולה קודמת ליציאה. והוצאתי קודם כל. תתחיל ללכת. תצא. אחרי שאתה יוצא, אתה מתחיל כבר להינצל. ואז בשלב ג' אתה נגאל, באלף, ובסופו של דבר אתה גם כן מתחבר. ולקחתי לשון ליקוחין, הקדוש ברוך הוא כביכול מתחתן, כי ייקח איש אישה. הקדוש ברוך הוא גם כן, כן נושא לאישה את כנסת ישראל. מדרגות עליונות, הכל מבוסס כאן על אותו רעיון שאמרתי בתחילת השיעור. והבאתי אתכם, הרבה יותר פנימי, כבר לשון ביאה. אל ארץ ישראל, אל הארץ. כל חמש הלשונות הללו מהווים רק סיכום כללי של כל תהליך הגאולה. זה לא אומר שבאמצע אין הרבה פרטים שיקרו, כן? יש מלא דברים שקורים בדרך, כן? עם משברים ובניינים מחדש ונופלים וקמים, שבע ייפול צדיק וקם, מה לעשות? זה בניין העולם, מי שלא הולך לא נופל. הרי כדי ללכת צריך ליפול כל רגע, נכון? כל פעם שאני הולך, אני על רגל אחת. על רגל אחת אין לי שיווי משקל, אני תמיד על רגל. אבל זה מה שמאפשר לי להתקדם. אם אני פוחד מלהתקדם כי אני פוחד להיות על רגל אחת, אז אני כמו המלאכים עומדים. אז אני תקוע במעמד אחד, במצב אחד כל החיים שלי. וזה לא אדם. ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה. יש כאן עניין של הליכה של התקדמות, דבר אל בני ישראל ויסעו. זה הפונקציה שלנו, להתקדם. לא רק שאנחנו מבינים, אלא דווקא באמונה, בוודאות. ומה אנחנו אומרים בשירת הים? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם. מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. אתם יכולים להסביר לי מה קשור העניין הזה לשירת הים? הרי רק עכשיו הם יצאו ממצרים, הם כבר מדברים על כניסה לארץ ישראל, מקדש, בית מקדש? מי יודע בכלל על קיום של דבר כזה? אנחנו יודעים שכל השירה הזאת ששרנו אותה בשבת, היא בעצם נבואה אחת גדולה שכוללת את כל מה שיהיה ואת כל מה שהיה. למעלה מן הזמן, כוללת את כל הזמנים. עם ישראל באותה מדרגה יודע שהיציאה שלו ממצרים זה לא רק כדי לחצות ים עכשיו. הנבואה אומרת, מקדש השם כוננו ידיך, אנחנו הולכים לבנות בית מקדש רבותיי. למרות שאף אחד לא שם לב למעבר הקטן הזה. כאילו שזה טבעי. מאין לך בית מקדש? אתה יודע בכלל את המושג הזה? עכשיו היית עבד, לפני שבוע. מה אתה מדבר על בית מקדש? זה הסוד. מושג חדש שטרם שמענו עליו, מקדש. למדנו עיקר שהאהבתנו ונטיעתנו בארץ ישראל היא התנאי לגילוי המקדש. ולא הפוך. בגלל שאנחנו יוצאים ממצרים, בגלל שאנחנו נכנסים לארץ ישראל, אז אנחנו זוכים גם למקדש. זה החידוש. המקדש הוא תוצאה של גילוי של עם ישראל בארצו. לפעמים שואלים שאלה, למה ירושלים נקראת עיר הקודש? אז יש אומרים, בגלל שבית המקדש נמצא בה. בדיוק הפוך. בגלל שהיא עיר הקודש, אז יש שם בית מקדש. זה לא בית מקדש עשה את ירושלים קודש. המקום הוא כבר קודש, אז הוא מגלה מקדש. לכן אמרו על זה בעלי התוספות מכאן לתחיית המתים מן התורה. מה הקשר? הרי אלה שיוצאים ממצרים ועכשיו חוצים את הים ושרים את אותו שיר, לא הם מאשר ייכנסו לארץ ישראל. אז מה הם אומרים? תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך, פעלת השם? אומרים בעלי התוספות, מכאן יש לנו ראיה של תחיית המתים, שאותם אנשים למרות שבגופם העכשווי הם לא נכנסים לארץ ישראל, יש תחיית המתים וגם הם יהיו שם בבית המקדש. נכון, שאין להם חלק לעולם הבא, נכון. גם זה צריך לעמוד על העניין הזה ולדעת מי. הרי אנחנו יודעים שדור המדבר הוא לא חטיבה אחת. רק בפסוק של פרשת בשלח אנחנו שומעים בפסוק הראשון, כן, שלוש פעמים את המילה עם, ופעם אחת את המילה בני ישראל. כן? ויהי בשלח העם, פרו את העם, כן? ולא נחם, דרך יגיד, פן יראה העם, מלחמה ושבו מצרימה, וחלק שאומר העם שזה דרך המדבר. כן? אומרים חז'ל, יש כאן שלושה שלבים של מדרגות שונות בתוך המושג שנקרא עם. החלק הראשון זה חלק שצריך לזרוק אותו, ויהי בשלח פרו. אלה שיבואו לארץ רק כשיקבלו ביתה. בתת, לא בתף. החלק השני, כן, זה החלק שבראותה מלחמה ושבו מצרים. ברגע שהם באו לארץ ישראל, במלחמה הראשונה שהם רואים, מיד הם חוזרים. ושבו מצרים, פחד. החלק השלישי, כן, דרך המדבר. אני לא חוזר לארץ ישראל אם אין לי תורה, קודם כל. מתן תורה במדבר. תסתכלו כמה שלבים יש. והחלק הרביעי, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. זה אלה שבאים ונלחמים ולוקחים נשק. מעניין, הם נקראים בני ישראל. כל השאר נקראים עם. לכן צריך לדייק שם מי ומי. למי אין חלק. השם ימלוך לעולם ועד, זה סיום הפסוק. המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה תלויה. כך הוא קבע. בעם ישראל ששב לארצו. ועל הפסוק האחרון בספר עמוס, פרק ת', פסוק ת'ו, ונטעתים על אדמתם ולא ינטשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם, אמר השם אלוהיך. כותב האבן עזרא, ואני אנטעם על אדמתם כעץ שלא יזוז ממקומו, וככה תביאמו ותטעמו, וככה השתלנו. כלומר, אנחנו לא שותלים עצים בטו בשבט. העצים זה אנחנו. אני שותל את עצמי בטו בשבט. למרות שהשנה היא שנת שמיטה. אני לא צריך לטעת עצים. פיזית. נכון שאני נוטע עצים, אבל בשנת שמיטה אני לא יכול לעשות את זה. אז מה? הלכה השנה? אין טו בשבט השנה. הסוד הוא סוד פנימי של ונטעתים על אדמתם, אני העץ הנטוע, כי האדם הוא עץ השדה. אם אני חושב שהאקט הזה של הנטייה זה לא מדבר בי ואני עושה אקט חיצוני, לא הבנתי שום דבר. בכל דבר הרי אני עושה את אותם פעולות ואת אותם דברים ואני לא מבין שבעצם אני מדבר על עצמי. ונראה לומר בסייעתא דשמיא, שמה שאמר המדרש, שכבר בתחילת בריאתו של עולם לא נתעסק הקדוש ברוך הוא אלא בנטייה, הוא על עניין זה של נטיית עם ישראל בארץ ישראל. חוץ מנטיית הפירות, העצים, כלומר, יש את הנטייה שלנו כעם בארצו, ונטעתים על אדמתם, פסוק מפורש. למה? כי עם ישראל הוא הצינור שדרכו מתגלית מלכות השם בעולם. זה הפריזמה דרכה עובר האור האלוהי. עם ישראל. לא לשכוח ששם הוויה י' כ' ו' כ' הופיע לראשונה, כן? בידיעה ברורה, רק כשהעם הופיע בהיסטוריה. כמו שכתוב, ושמי י' כ' ו' כ' לא נודעתי להם לאבות. למרות שראינו כבר את השם הזה, אבל לא נודעתי. כן? הרבה יותר פנימי מאשר לא הודעתי. הודעתי, אבל לא נודעתי. מתי נודעתי? כשעם ישראל מופיע. עכשיו שם הוויה מופיע בעולם. הרב קוק זצ"ל באוצרות הראיה כתב, הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. מדוע? כי החול הוא החומר של הקודש. תשימו לב מה אומר פה הרב. אם אין לך חול, אין לך חומר שבו יתלבש הקודש. והקודש הופך להיות צורה לחול. אנחנו רגילים לומר בטעות שהחול הוא דבר שהוא חז ושלום מחוץ למערכת. כלומר, אנחנו מתבלבלים בין שני מושגים, חול או קליפות. כל מיני מושגים, כן, של דברים חיצוניים. זה לא נכון. החול הוא פשוט עניין של חלות. על מה חל הקודש? על החול. אם אין חול, הקודש לא יכול לחול. זה בדיוק זה. ולכן אין הפרדה בין שבת לבין ימי החול. אסור להפריד. צריך רק להבדיל. זה לא אותו דבר. לא כתוב המפריד בין קודש לחול, אלא המבדיל. הבדלה כן, אבל לא הפרדה, חס ושלום. אם אתה מפריד, אז לא עשית כלום. אז הקודש נשאר בשמיים כביכול, והעולם הזה נטוש, ואז אתה בונה לך מערכת של חס ושלום דואליות. שני אלוהים. אלוהים של הטוב, אלוהים של הרע. אלוהים של השמיים, ופה בארץ נטוש. נצרות. אלוהינו בשמיים ובארץ. חיבור בין העליונים לבין התחתונים, סולמו של יעקב, סולם מוצב ארצה. קודם כל, תנאי. ואז בראשו מגיע השמיים. כן, באיזה בית כנסת בחוץ לארץ, כן, היה הרב דרוקמן שליטה. וקראו לבית כנסת שמה שער השמיים. באיזה מקום שם באירופה. אז הוא מגיע לתפילה, וכתוב שער השמיים סגור, המפתחות אצל השמש. אז הוא חיכה שיבואו לפתוח את בית הכנסת בשביל התפילה. והוא אמר להם, מעניין, אצלנו, בארץ ישראל, שבאמת שם כתוב, וזה, שער השמיים, המפתחות הם לא אצל השמש, תמיד פתוח. פה כדי להיפגש עם הקדוש ברוך הוא שלוש פעמים ביום צריך ללכת לשמש כדי לפתוח את שערי השמיים. אם כדי לגלות את הקודש חייבים לעזוב את הארציות חס ושלום, אזי עוזבים אנו את המקום הראוי לנו. כן, כל מי שלא מבין הוא פשוט תופס את הארציות כדבר חיצוני. ככה התחיל הרב מקודם בשיעור, באורות. ערך ארץ ישראל. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, כעניין חיצוני לאומה. מי שמבין את ערך ארץ ישראל כדבר חיצוני, כמובן שהכל הופך להיות זלזול. הרי זה דבר חיצוני. מה ההבדל בין ארץ ישראל למקום אחר? אלא זה סגולה פנימית שקשורה בקשר מהותי פנימי עליון עם סגולות. לקודש, לעם ישראל. אי אפשר אפילו לדבר על זה. דבר שאנחנו לא תופסים ברעיון האנושי. אז אדם שחושב שכדי לגלות קודש, אז הוא עוזב את הארציות, אז הוא בעצם עוזב את מקומו. שממנו דווקא אנחנו יכולים לחיות את הקודש. ובזה משתמטים מן הבסיס הארצי. אז זה גרוע מאוד. זה התפרצות לשמיים, כאילו אתה אומר, הקדוש ברוך הוא לא פה. הוא שם. אין דבר כזה. הרב כותב על זה בלשונו התאורה באורות הקודש ג' קוף ג' ומללים אנו שרויים אז בים הרוחניות הגדול הסוער עלינו בהמון גליו. מה, זה לא טוב להיות רוחני? תלוי, זה מסוכן מאוד. אם אתה רוחני ואין לך כלים כדי להכיל את הרוחניות הזאת, אומר הרב, זה נקרא שאתה אומלל, אתה שרוי בים הרוחניות הגדול. אבל הים הזה סוער, יש לו מלא גלים. והאונייה שישבנו עליה נשברה וירדה תהומות בסערת המשברים. אתה לא יכול להחזיק מעמד, אדוני, כי הרוחניות שלך היא תלושה מהחומר. אתה בונה בניינים הפורחים באוויר, אין לך שום בסיס. זה לא רוחניות. איך אומר הפסוק שמביא הרמב״ם? הפסוק היחידי שמביא הרמב״ם כראיה לענייני הלכות משיח בהלכות מלאכים, על עניין המשיח, אם יהיה נידחך בקצה השמיים. אתם ראיתם פעם שמישהו שהוא נידח בקצה השמיים? למה התורה אומרת בקצה השמיים ולא בקצה העולם הזה? בקצה הארץ, בקצה כדור הארץ. אני לא ראיתי אנשים נידחים בשמיים. כנראה שישנם. אנשים שהם רוחניים מחוץ לארץ ישראל, משם מכחך השם אלוהיך, משם מקבצך והביאך אל הארץ. פעולה שהיא ממעלה למטה. השם מוריד אותנו לארציות כדי שנצמח. לא בכדי נקרא המשיח צמח. את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח. ממטה למעלה. אנחנו מסיימים בקובץ, שמונה קבצים, קובץ ב'. אומר הרב זצ"ל, מתוך קטנות אמונה, זה נקרא קטנות אמונה. אמונה מלשון ודאות, לאמן, לאמת. בן, בעברית, הופך להיות בנט, בנקבה. רק שבעברית הנון נופלת. אז מבן יוצא לך בת. אותו דבר באמן. אמן בנקבה היה אמור להיות אמנט. הנון נופלת זה אמת. כלומר, האמונה זה בעצם אמת, זה ודאות. זה לא להאמין באיזה בובה שיש בשמיים. כשאני מאמין, אני מאמן, יאמנו דבריו. ואז אני חי את הדבר הזה בוודאות. יש אנשים שהם קטני אמנה. מתוך קטנות אמונה נדמה שכל מה שבני אדם מזדרזים לחזק את מעמדם, להילחם נגד הרעות המתרגשות בעולם. כלומר, אומר הרב פה, יש אנשים שמתעסקים בבניין הגשמי. טבעי, יש בניין גשמי, צריך להתעסק בו. אבל זה נראה שמתוך קטנות אמנה, אלה שרוכשים להם מדע, גבורה, יופי, סדר, זה לא שייך ליהדות. זה דברים של אומות העולם. אין לנו יופי אצלנו, אין לנו סדר, אין לנו גבורה, אין לנו מדע. לא, זה לא שייך לעם ישראל. עם ישראל שייך רק לאיזה ספר רוחני. כל אלה הינם דברים היוצאים מחוץ לתוכן האלוהי שבעולם. ככה סוברים אותם אנשים. ומתוך כך, עין צרה צופה מתוך כמה אנשים שלפי דעתם, עומדים הם על הבסיס האלוהי, הם חושבים, אנחנו הבנו את הסוד, האלוהות זה דבר גדול, זה לא יכול להיות שזה מחובר ליופי, לנוי, למדע, לגבורה, לעוצמה, לכלכלה. לא. שונאים את התרבות ואת המדעים, את התחבולות המדיניות בישראל ובעמים. אותם אנשים בעצם בורחים מפוליטיקה, בורחים מצבא, בורחים מכלכלה. כן, אותם שלושה ענקים שהיו בארץ ישראל, אחימן, שישי ותלמי. מי זה שלושה ענקים האלה שכל כך פחדו מהם? זה כל הבעיות שיש כאן. אחימן זה מלשון אח, בעיות חברתיות. זה ענק אחד. שישי זה מלחמה. פוחדים מהצבא, זה הענק השני. ותלמי לעשות את הארץ תלמים תלמים, זה הכלכלה. שלושה ענקים שמפחידים את כל מי שלא בא לארץ ישראל. ואנחנו צריכים לשלוט על שלושת הענקים האלה, לא לפחד מהם. ובזה מסיים הרב, אבל כל זה טעות גדולה היא, וחיסרון אמונה. אתה מתבלבל, אתה לא הבנת את הדברים כפי שהם באמת. הדעה התאורה רואה היא את ההופעה האלוהית בכל תיקון החיים. בכל תיקון החיים, יחידי וציבורי, רוחני וגשמי. אסור לנו להפריד, אנחנו צריכים לדעת להבדיל. אבל כשאתה מבדיל, אתה גם מחבר. כי אם אני מבדיל בין קודש לחול, אני יודע שיש ערך שווה ביניהם. בין ישראל לעמים, בין השבת לבין ששת ימי המעשה. זה הקודש שמתלבש בתוך הטבע. חג שמח.